אנחנו בקוזרי עמוד קוף ח' בפסקה האחרונה, והנה אין ספק בדבר. עכשיו, אנחנו ראינו, הוא סיפר לנו על המצוות. התחלנו עם המצוות של הזמן, ואז עברנו למצוות של האיברים, מצוות שבן אדם עושה. דיברנו על זה שהחסיד רואה את הקדוש ברוך הוא, את שכינתו איתו, ודיברנו על ההתכבדו מכובדים, שהוא מתייחס לשכינה. מה? ודיברנו על המצוות שהן אותות שעוזרות לחסיד להתקשר לקדוש ברוך הוא, בין אם זה התפילין, בין אם זה הציצית, החסיד מתקשר לקדוש ברוך הוא, בין אם זה הברכות שהוא עושה, על המינימום 100 ברכות על ההנאות שיש לו בעולם. והנה אין ספק בדבר שהאהבה לאלוק והירא מפניו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה, ובתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בין התורה. אז קודם כל, המעשים החיצוניים מולידים באדם את האהבה והיראה מפניו. זאת אומרת, התפילין משפיעות, הציצית משפיעה. בן אדם חושב, וזה אחד מהטעויות הגדולות בכלל בהסתכלות המערבית, שהרגשות צריכות להוליד את המעשים. אני אוהב אותה, אז אני אתחתן איתה. אני אוהב אותה, אני אשאר נשוי אליה. אני בא לי, זה נקרא פילוסופיית הבא לי, שהיא הפילוסופיה של של הדור שלנו. ההורה נכנס לילד, זה 10-11 בבוקר, והילד שוכב במיטה. וההורה שואל אותו, מה קורה היום אם ללכת לישיבה או לאולפנה? והילד לאט לאט מוריד את השמיכה מעל הראש, רק להוציא עין אחת. ומסתכל על ההורה ואומר, לא היום. וההורה שואל אותו, למה? שאלה מלאה הזאת מצד ההורה, ודאי. והילד שוב פוקח עין, עושה טובה להורה שהוא בכלל מתייחס, ואומר, כי לא בא לי. אתם מכירים את המנגינה הזו?
לא.
אתם לא מכירים? טוב. יש מנגינה מיוחדת ללא בא לי הזה. זה הפילוסופיה של העולם המערבי. ומהפילוסופיה הזו בעצם נוצר מצב שבן אדם לא יכול לדבוק במטרה, ובן אדם לא יכול להתפתח, כי אין מציאות שבן אדם כל בוקר בא לו אותו דבר. וממילא בן אדם גם לא יכול להתחתן ולא לדבוק באותה מערכת יחסים, כי אין מערכת יחסים שבכל בוקר שאתה קם בא לך. כי לא כל בוקר בא לך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ולא כל בוקר בא לך להיות נשוי לבן אדם הזה. הפילוסופיה הזו שהרגש הוא המכתיב לי, היא הפילוסופיה הפוכה מדרכה של תורה. דרכה של תורה זה שאני בשכל בוחר את הדרך הנכונה, ולאט לאט אני מפתח את הרגש בכיוונים מסוימים. בן אדם לא נולד אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה לא בטיפו. אבל מתוך קיום המצוות ומתוך הלמידה, בן אדם יכול לפתח את זה. ואותו דבר בחיי נישואין, בן אדם יכול להיות שבהתחלה אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שבהתחלה הקשר בינו לבין אשתו הוא ברמה מסוימת, אבל מתוך זה שהוא מסור אליה, ומתוך זה שהוא בונה את החיי נישואין, וגם כשמתעצבן, וגם כשלא מסתדר לו, וגם כשלא מתחשק לו, מתוך זה נולד אהבה. האהבה לאלוק והיראה מפניו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה. אני לא מניח תפילין כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מתוך הנחת תפילין אני אבוא לאהבת הקדוש ברוך הוא. היו היה זוג שבזמן השואה נפרדו, והיא הייתה בצד אחד עם רוב הילדים חוץ מתינוק, והוא היה בצד שני עם התינוק. בכעבור המלחמה הם נפגשו, ופתאום התינוק הזה כבר לא תינוק, זה ילד בן 9, והיא העידה על עצמה שהיה קשה לה לאהוב את הילד הזה כשאר הילדים. כי מאחר ושאר הילדים היא הייתה קמה בשבילם לילה אחר לילה, ומחליפה טיטולים, ומתמודדת עם כל הקשיים, ההשקעה מולידה את האהבה. מתוך ההשקעה שהיא עשתה לילדים אחרים, היה לה אהבה אחרת. הילד הזה שגדל ללא ההשקעה, אז כבר לא היה לה את האהבה הזו. זה דבר שאי אפשר להוליד בלי ההשקעה. זה ההפך ממה שעולם המערבי חושב. זה לא שאני משקיע בגלל שאני אוהב, מתוך שאני אשקיע אני אלמד לאהוב. בן אדם שאומר לי, היה לי עכשיו, לפני שנתיים שלוש, זוג נישואים, אני חושב 20 ומשהו שנה, והבעל רוצה להתגרש. אתה שואל אותו, למה אתה רוצה להתגרש? הוא אומר, אני כבר לא אוהב אותה. אז תעבוד על זה. זה לא סיבה להתגרש. תשקיע יותר, אתה תאהב אותה. אני לא רוצה להשקיע, אני לא אוהב אותה. זה הפוך, זה הסתכלות מערבית. למה? זה גוף השאלה. האם התשובה ללמה תמיד צריכה להיות כי בא לי? הלמה בעצם אומר לא מתחשק לי, לא בא לי, אז למה לי? בסדר, אז זו שאלה, איך מתעסקים עם בן אדם במצב כזה? אבל אני, זו שאלה פדגוגית. אנחנו דנים פה בהסתכלות, לא בפדגוגיה.
אני מתכוון שגם ההסתכלות שלו אתה אומר
כאילו,
הוא הפסיק לאהוב, ואתה אומר לו, אז תתחיל להשקיע כדי
לראות,
תתחיל לנסות להעביר.
לא אמרתי שזה מה שאני אומר לו, אמרתי שזה האמת. מה אני אומר לו זה שאלה אחרת. בסדר, אמרתי, השאלה הפדגוגית היא שאלה אחרת. על שלב ראשון, הוא נותן לנו הסתכלות חשובה שהמצוות מולידות, בן אדם משקיע מתוך זה, הוא אוהב וירא. שלב שני, הוא מדבר איתנו על האיזון. ובתנאי שיקיים לפי השיעור שנתנה בעין התורה. לבל תביאו השמחה בשבתות ימים תמיד למדרגה שלה מבין השחוק והתאבות והבטלה ולביטול תפילה בזמן כמצווה עלינו ולבל... אז שלב א', השמחה יכולה לעבור גבולות. אתם זוכרים את הסיפור של אור שוורץ? הדייט, כן, מול הכותל, בשקיעה, עם המתנה הקטנה והמנגינות והכינור והאוכל בדיוק נכון, ולמחרת היא שואלת אותו מה, איך היה, הוא מתחיל לדבר איתה על הכל והוא לא מדבר איתה עליה. אז התפל נהפך להיות עיקר והעיקר נהפך להיות תפל. איך היה אתמול? הוא יכול לדבר על הכינור ועל השקיעה ועל הכותל, אבל הוא לא אומר מילה על הזמן שהוא בילה איתה. אז כמובן שהיא מנתקת לו את הקו. חשבתי שאנחנו אסף להתחתן. אם אתה מסתכל על הכינור ועל המנה האחרונה ואתה לא מסתכל עליה, יש לנו בעיה. אותו דבר בשבתות. יש אדם שמסתכל על הצ'ונט, מסתכל על המיזוג בזמן השבת וכמה הוא ישן, הוא מפוסטס. השמחה הזו יכולה להביא את האדם לשחוק, לתאבות, לבטלה, לביטול תפילה בזמן כמצווה עלינו. אז התנאי ששבת תוליד באדם את אהבת השם ויראת השם, זה שהוא ייהנה מצד אחד, וכמו שראינו שהכוזרי הלך בדרכו של הרמב״ם, שהתורה רוצה לתת לנו שישית או שביעית מהזמן שלנו עלי אדמות, שאנחנו באמת נהנים בקיום התורה והמצוות. אבל כשנהנים בצורה מאוזנת, אז אנחנו, ההנאה הזו מולידה באדם אהבת השם. ולבל תביאו היראה להתייאשות מן המחילה והסליחה. יש אדם שהיראת שמיים שלו גומרת את חייו. היה אדם שבא לרב אברום זצ"ל ואמר לו, אני מחמיר בזה ומחמיר בזה ומחמיר בזה וחושש מזה וחושש מזה וחושש מזה, מה עליי לעשות? סיפרתי לכם? כן, היה מבלה חצי שעה בשירותים ועדות שהוא נקי. מה אמר לו רב אברום? המצווה שלך זה להקל כל כולה שאתה מוצא. כל כולה שאתה מוצא אתה חייב לאמץ, זה המצווה שלך. הבן אדם בסוף נחת בכפר שאול גם ככה. בסוף הוא היה על סף לצאת מדעתו, הוא באמת יצא מדעתו. זה לא הועיל, אבל רב אברום ניסה לשמור אותו שהוא לא יצא מדעתו. אבל גם בתחום העירה, בן אדם יכול לעבור את הגבולות, להגיע למצב שהוא מתייש מן המחילה והסליחה, שעל ידי כך יישאר אדם בפחד לכל ימי חייו, ויעבור על מצוות השמחה בחלקו שנצטווינו עליה במאמר, ושמחת בכל אותו ושנתן לך השם אלוקיך. שימו לב, זה לא רב נחמן פה, זה הכוזרי.
מה
ההבדל? מה? או, אני מדגיש, אין פה הבדל. רבי יהודה הלוי פה מדגיש את המצווה של שמחה בחלקו, ועל ידי זה אימת השבח שעליו לשמח על טובת האלוקה. אחד מהבעיות בבן אדם שהוא מדוכא זה שהוא לא שם לב, אבל הוא אגוסנטרי, הוא מרוכז בעצמו. אז אחד מהדברים שצריכים לקרוא זה אחד מהקשיים בין בני זוג. אחד אומר אני מדוכא, אחד אומר, אני עצוב. אתה עצוב כי אתה חושב על עצמך. וזה לא מאפשר לך להיות שמח בכל הטוב אשר נתן לך. אם רק היית חושב על אחרים, אם רק היית חושב על הטוב שבמה שיש לך, אז היית מסוגל לשבח. אבל הבעיה בדיכאון, הבעיה בזה שבן אדם מצטער או מתמקד ברע, שהוא לא רק לא יכול להיות שמח, הוא גם לא יכול לראות את הטוב שבאחרים, והוא כבר לא יכול להביע הכרת הטוב לאחרים, והערכה לאחרים. הוא קובר את כולם יחד איתו, ובסוף הוא מרוכז רק בעצמו. אבל הוא לא רואה את זה, וחלילה אתה גם לא יכול לומר לו את זה. כי השמח הולך אחר השמחה. זה הסיפור, אתם מכירים את הסיפור, סיפרתי את זה פעם על הרב נריה זכרונו לברכה, כן, סיפרתי לכם. היה בשיעור בתומר דבורה בהתחלת השנה, היה בחור שההורים שלו היו על סף גירושין, בחור באמריקה, אני שמעתי את זה מהאדם עצמו, היום הוא כבר סבא. ההורים עמדו על סף גירושין, אבא שלו בא אליו יום אחד, הוא באמצע כיתה ח', הוא אומר לו, יש לי הפתעה בשבילך. מוציא מעטפה מהכיס ונותן לילד, הילד פותח את זה, אני מספר את הסיפור כמו שהוא סיפר לי. הוא מסתכל והוא רואה כרטיס לארץ, אז הוא אומר, אבא, אבל זה כרטיס רק לכיוון אחד, אני לא רואה כרטיס חזור. אז אבא שלו מחייך ומנענע בראש, הוא אומר לו, נכון. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, יש ישיבה שם בכפר הרואה שאני רוצה שאתה תלך אליה. אז כמובן שהוא לא היה כל כך מרוצה, שאבא שלו נתן לו כרטיס בכיוון אחד.
One way ticket,
כן. אבא שלו בא איתו ארצה, והפגיש בינו לבין הרב נריה, והבחור התחיל ללמוד בישיבה התיכונית בכפר הרואה. כעבור כמה זמן, הוא התחיל ללך למקווה בימי שישי לפני שבת, ונוצר מצב שהוא והרב נריה היו הולכים באותו זמן, אז נהפך להיות חברותה שהם הולכים יחד, ועד כדי כך שאם הוא היה מאחר, הרב נריה היה עומד על השביל ומחכה לו, והם היו מגיעים למקווה, הרב נריה היה יורד, טובל, עולה ומתלבש ומחכה לו, והוא היה יורד וטובל, והם היו חוזרים בשביל יחד. אז פעם אחת הרב נריה יורד בשביל, והוא יוצא מהחדר בפנימיה, או איך שזה מסודר שם, והרב נריה רואה אותו עצבני ועצוב, ומתחילים ללכת בשקט, ואז הוא שואל אותו, למה אתה עצוב? אז הוא, כדרכו של בחור בגיל תיכון, עונה בחוצפה ואומר, איפה כתוב בתורה שאסור להיות עצוב? מה זה, אני עובר על איסור שאני עצוב? אז הוא אמר לו, בסבלנות, הוא אמר לו, זה לא האיסור העצבות עצמו, אבל העצבות עצמה יכולה להביא את האדם לאיסורים הכי חמורים שבתורה. זה לא האיסור, אבל שתדע שזה יכול להביא אותך לדברים הכי גרועים שבעולם. ומה? או, אז אנחנו רואים את המצווה של השמחה. אבל זה בעצם... בסדר, אני אומר, את זה הוא לא ענה לו. אבל הוא ענה לו הסתכלות לחיים, שנשארה איתו, שהוא כסבא ציטט לי את הסיפור הזה. שהוא ציטט לי, הוא עוד לא היה סבא, זה היה לפני 10 שנים ומשהו, אבל היום הוא כבר סבא. עדיין נשאר איתו המסר. וזה דבר שאנחנו צריכים לזכור. יש את המצווה שבדבר, השמחה. יש גם את הדבר שהוא אמר קודם, שהיראה כשיוצאת מהפרופורציות, יכולה להעביר את האדם על השמחה, ויכולה להעביר את האדם על היכולת שלו לשבח, שמקטינה את היכולות שלו, בין אם זה בקורבנות, בין אם זה בתפילה. ואז יתקיים בו מה שנאמר, תחת שלא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך וגומר. אז זה האיזון, הוא אמר בשמחה, האיזון בעירה, וחודש לו תביענו הקנאה בקיום מצוות, מצוות הוכח תוכח תמיתך, ובהתנצחות עם חבריו בחוכמות, כעס ונטירה איבה ונטירת איבה, שעל ידי זה תתרד נפשו ולא תהיה זכה בעיתות התפילה. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם מתוך קנאות גם כן יכול לעבור את הגבולות, ואז גם כן יש לך בעיה. וזה הנקודה שאנחנו התחלנו לראות אותה, שדיברנו לפני כמה ימים, שהתורה לא רק נותן לנו את הכיוונים החיוביים, היא גם נותן לנו את האיזון האלוקי שלא קיים באף מקום אחר. שאמרתי לכם, בצעירותי לא ראיתי את זה. כמה שאני יותר מתבגר, אני רואה את זה יותר ויותר ויותר. צריך איזון בשמחה, צריך איזון ביראה, צריך איזון בקנאות. בכל הדברים החיוביים זה רק חיובי כשזה באיזון. אמרתי לכם את הדבר תורה של הרב שלמה גדר זצן? היה רב צעיר שנסע לנורפוק, וירג'יניה, לקהילה שהייתה על סף למכור את בית כנסת לתיאטרון. זה היה פה שהם אחזו. סיפרתי את זה. כן. ממש הקהילה הייתה נצף לגמור את הקריירה, לסגור את הדלתות שלה בכנסת. והוא הגיע כרב צעיר, ואחרי שנתיים היה לו בכנסת מפוצץ. הוא היה עושה טיולים של כל הקהילה למשחק בייסבול. ממש הוא ואשתו באו עם רוח צעירה, והניעו את כל הקהילה בכיוון תורני, בפני מידה לא יאומן.
מה
קשה בייסבול? הקשר הוא שיודעים איך לתפוס את לב האדם. הוא פעם אמר על המשנה שאנחנו רואים כל בוקר ותמות תורה כנגד כולם, הוא אמר פשט של דעתו, ואני חושב שזה פשט גאוני. הוא אמר, כל אחד מהדברים שהמשנה אומרת לנו, כיבוד אביהם, כמילות חסדים, כל אחד מהם יש לו את האיזון האלוקי, ויש לו את האנשים שיוצאים מהאיזון האלוקי. יש לך את הארגון בצלם, שלום עכשיו, יש לך ארגונים שממש מסכנים את החיים ואת החיילים למען גמילות חסדים. הכוונה טובה, אבל המעשה כבר יוצא מהפרופורציה של התורה. אז אתה אומר, רגע, אז זה טוב או זה לא טוב? תשובה, זה טוב שתלמוד תורה כנגדו. כשאתה עושה את זה, למדת תורה, למדת איך לקיים את כל אחד מהמצוות האלה, המצוות הן מאוד חשובות. בתנאי שאתה מקיים אתם באיזון. אז הוא אמר, תלמוד תורה כנגד כולם, הוא אמר פשט שלו, שזה צריך להיות, אם אתה תלמוד תורה, תלמד איך לקיים את המצווה, ואז תעשה את זה, ואז המצווה היא גדולה. אחרת, אתה יכול להגיע להרס הכי גדול שבעולם. אז אותו דבר פה, כל אחד מהדברים האלה, חיובי, חשוב, חיוני אפילו, אבל בתנאי שהוא באיזון של התורה.